שוב בוקר טוב. אנחנו קוראים מתוך שמעתי איגרות, איגרת מם א'. נקרא את האיגרת בנוסח מעט שונה בעקבות ההגעה מול כתבי היד של רבש באיגרת מם א'. שלום וכל טוב סלע לידידי הקשור במוסרות ליבי. בתשובה למכתבך, שעד כה לא היה לי פנאי לענות לך על מכתבך, והנה שאלה א', למה בירך יעקב אבינו עליו השלום את הבנים על ידי מלאך? הנה מבואר בכתבי הארי ז"ל שנרן דצדיקים הם הפנימיות דגימל עולמות, בריאה, יצירה, עשייה. והמחצב הנשמות הוא מעולם הבריאה. ובחינת הרוח נמשך מעולם היצירה. ונפש מעולם העשייה. וכל השפעות נמשכות מעולם האצילות, הנקרא איהו וחיו היא וגרמו היא, חד בהון. ובעולם האצילות, העשר ספירות דשם מתחלקים לג' בחינות. א', כתר, ב', חוכמה ובינה, ג', זרענפין ומלכות. והם נבחנים לבחינת שורש, היינו כתר. מוכין, היינו חוכמה ובינה, ומקבלי המוחין, היינו זרענפין ומלכות, הנקראים דחר ונוקבה, ישראל ולאה, יעקב ורחל. שאזון, מקבלים המוחין עבור נשמת הצדיקים, שהם בחינת פנימיות דגימל עולמות ביה.
אולי כדי לצייר... שיהיה קצת ברור מה קורה. יש לנו עולם האצילות שהוא מחולק לכתר, אבא ואמא זון. כתר זה שורש, אבא ואמא מוחין, זון מקבלי מוחין. זון מתחלקים ל ישראל ויעקב. כאן למטה יש לנו נפש, יש עוד משהו? נו, נראה, נפש רוח נשמה, זה נעשה ככה. נרן לצדיקים, כן? יש עוד? בסדר. יעקב ורחל ישראל, הפוך, סליחה. זה הפוך. לא שמתי לב. ויש לנו כבר גדולה, וזה דבינה. יעקב ורחל. כן.
והנה...
זה הכל או יש עוד פרטים? זהו, טוב.
והנה, הפועל והמעביר את השפע העליונה הוא על ידי מלאך מתת. עיין בזוהר שמלאך מתת נקרא שר העולם, ששמו כשם רבו. ופעם נקרא בשם הוויה, ופעם בשם שדי, היות שהוא פועל בית פעולות. א', שהוא מקבל את בחינת החוכמה ומשפיע לביאה, ואז נקרא בשם שדי, בסוד שאמר לעולמו די ואל יתפשט יותר, שהוא על שפע של חוכמה, שהיה צמצום שלא יקבלו את בחינת החוכמה בכלים דרצון לקבל. ולכן החזיר המעציל את רגל השמאל של התו בחזרה למעלה, ומשום זה רגל של התו עבה, על ידי שהחזיר רגל השמאלי למעלה, שלא תאיר לתוך הקליפות. ובחינה הבית של מלאך מתת, בזמן שיש לו חסדים, גם כן להשפיע להתחתונים. אז שמו, כשם רבו, הוא בחינת הוויה, ואז השתלם מתת, והתקרי בשמה דמרי הוויה. והנה יעקב, כשבירך את הבנים, אזי היה צריך להמשיך את הברכה לפי סדר המדרגה, עד שיומשך השפע לתחתונים. לכן, המשיך את השפע עבור הבנים עד מלאך מתת, והמתת ישפיע השפע לבנים. לכן בירך יעקב את הבנים על ידי מלאך מתת, שהוא המשפיע והמעביר את השפע מעולם האצילות לנרן דצדיקים ולגימל עולמות ביה. ולכן אמר, המלאך הגואל אותי הוא יברך. ובזה תבין שאלתך הבית בעניין שמי בקרבו, שכתב הרמב"ן כי שמי משותף בקרבו, ששאלת אם כן מה פירוש שמו כשם רבו. הלא אין לנו השגה בעצמותו יתברך, אלא מהגילוי. אלא העניין, כי שם משותף, הפירוש הוא, כי כל שם יורה השגה כידוע. כי כל מה שלא נשיג, לא נגדירהו בשם. וכל השגה שיש ברוחניות, הוא דווקא כשיש קשר בין מושג להמשיג. שזה נקרא משותף על ידי המושג והמשיג ביחד. אז אפשר לומר שיש גילוי שם, וצורה והגבלה מיוחדת על השפע. מה שאם כן, משיג בלי מושג, אין לומר שום צורה והגבלה, ולא נופל עליו שום השגה, ונבחן לבחינת לית מחשבה תפיסה בי כלל. ונבחן לבחינת מהות בלי חומר. וזה עניין ששמו, היינו מה שמושג לנו על ידי מלאך מתת, הוא כשם רבו, שהוא גם כן דווקא בחינת גילוי. היינו שמתת משפיע את בחינת זון, שהם המקבלי המוכין די הצילות, שיש שם שתי בחינות, חוכמה ובינה, המתגלות לתחתונים בצורת חסדים וחוכמה. שבעת שמתת משפיע חוכמה, אז נקרא שם רבו בשם שדי, ובזמן שמשפיע בחינת חסדים גם כן, אז שם רבו הוא הוויה. ואז נקרא מלאך מתת זקן ביתו המושל בכל אשר לו. שמלאך מתת, שהוא שר העולם והוא השולט על העולם, היינו שעל ידו נמשך השפע להעולמות ביה, נכללין הנרן דצדיקים. וזה פירוש שמי בקרבו, היינו מה שמתת משפיע השמות של מתת, כוונתו לצורת השפע שנכלל משני צורות, שהוא חוכמה וחסדים, שהשמות האלו פועלים במתת לפי מידת השם רבו שהוא ממשיך. והדרך שאלתך ג', למה מעריכה התורה הקדושה בהקדמת אפרים למנשה? אפשר לבאר את זה לפי הכלל שיש לנו בעבודת השם, שתמיד צריך להיות המטרה לנגד עינינו, ולידע מהו התפקיד בחיים ולאיזה נקודה סופית האדם צריך להגיע. שיהיה יכולת בידו לומר שכבר בא אל המנוחה והנחלה. כי רק בזמן שהמטרה הסופית גלויה לעיניו, אז האדם יכול להכין את עצמו בכל האמצעים ולהפעיל את הכוחות הנתונים בידו. ולולי זאת, אין הוא יודע לאזן את כוחותיו והשמירות. כי האמצעים האמיתיים הנחוצים, בכדי שיהיה לו לשמירה בהדרכים הכרוכים בסכנות, שאין הוא יודע את כל כוחו של האויב העורב לו, אם הוא אינו יודע מי הוא האויב האמיתי שצריך להכניעו. לכן, כשמתחילים לדבר מסדרי עבודה, ושיהיה לו ברכה בהעבודה, אזי המטרה צריך לעמוד בראש ובראשונה. וכמו כן ידוע, שמתחילים ללכת בדרכי עבודה, אז מתחילים מן הקל אל הכבד, שקודם כל לומדים ועושים הדברים הקלים ביותר להבין ולעשות, ואחר כך מה שהוא מעט יותר קשה וכן הלאה. עד שכבר רגילים ומלומדים בדרכי מלחמת היצר, אזי מתקיפים את ההתקפות הקשות ביותר. נמצא לפי הנעל שיש לנו שני דברים, שאחד צריכים להקדים לפני השני. ודעתו של יוסף הייתה שצריכים בעיקר לדבר מדרכי העבודה לפי הסדר, היינו מהקל אל הכבד. ודעתו של יעקב הוא שבראש ובראשונה צריכים לדבר מהמטרה. תוספות לאיגרת זו. 1. ועל דרך שאלתך הגימל, למה מעריכה התורה הקדושה כל כך בהקדמת אפרים למנשה? זה ידוע כי עניין הקדמת אחד להשני תלוי בחשיבות הדבר. ובעניין העבודת השם יתברך, צריכים לדעת מהו החשיבות, היינו לתת עיקר הדגש על הנקודה העיקרית של המטרה. והנה בזוהר כתוב שיש שני שרים גדולים וחשובים. שר אחד הוא מבחינת אפרים, שמידתו להחזיק ישראל בגלות, ושיפרו וירבו שמה. ושר השני הוא מבחינת מנשה, ועל כן מידתו להשכיחם בגלות. הוא מבאר שם שיש בית מיני דינים. אחת, דינים מבחינת הרחמים, הנקרא מלכות שבבינה, ואחת מבחינת מלכות שבמלכות, הנקרא דינים מבחינת מלכות. הוא מבאר שם שכל שר כלול מבית בחינות. הוא מבאר שם ששר של מנשה כלול מבחינת רחמים ודין שברחמים, ושר של אפרים כלול מרחמים ודין שבדין, הנקרא מלכות. נמצא שיעקב בירך אותם,
זה התכלל עוד בינה במלכות ומלכות בבינה.
נמצא שיעקב בירך אותם, היינו שבחינת הדין יומתק, ועל ידי זה יהיה הגאולה. והיות שסדר העבודה הוא בבחינת הרחמים ואחר כך בחינת הדין, כי זה ידוע שיש דלת בחינות. א', קבלה על מנת לקבל. ב', משפיע על מנת לקבל. ג', משפיע על מנת להשפיע. ד', מקבל על מנת להשפיע. והנה בית הבחינות הראשונות הם אינם לפי דרך התורה באמת, אלא בחינת תורה לשמה מתחיל מבחינת להשפיע על מנת להשפיע, וזה נקרא מידת הרחמים. ובחינה השנייה של תורה לשמה נקרא מקבל על מנת להשפיע, וזה נקרא מידת הדין. לכן יוסף רצה שיברך אותם על סדר העבודה, שמתחילה מידת הרחמים הנקרא מנשה, ואחר כך בחינת אפרים הנקרא מידת הדין. אבל יעקב בירך לפי סדר החשיבות, היינו שהתיקון השלם הוא מידת הדין שיתקן, שזה נקרא חשיכה כאורה יאיר. ודעתו של יעקב, היינו הגם שמתחילים לעבוד במידת הרחמים, אבל המטרה צריך להיות גלויה לפניו, שהתכלית הוא לבוא לגמר התיקון, ואחר כך מתחיל לעבוד לפי הסדר, היינו במידת הרחמים. 2. מלאך. השכינה נקראת מלאך. בסוד הכתוב, הנה אנוכי שולח מלאך לפניך. ונקראת מלאך, שהשכינה פועלת על ידי מתת, וזהו בזמן הגלות. מה שאם כן, בזמן הגאולה הוא בדבקות עם המלך, הנקרא זעיר אנפין. 3. עיין בפרשת ויצא, שמבאר מה שכתוב בתיקונים על פסוק והחיות רצו ושוב. רצו דה נוריאל, ושוב דה מתת. ופירש שם בהסולם, בחינת רצו היינו חוכמה, ושוב הוא בחינת חסדים. שמאחר שיש לו כבר חוכמה, הוא הולך לקבל חסדים. נמצא שיש לו כבר שלמות חוכמה וחסדים ביחד. לכן נקרא מתת שר העולם. להיות בו השלמות דלשם התחתונים שבגימל עולמות ביה. ששם נמצאים נרן דצדיקים, שהם נקראים פנימיות ביה. וזה עניין זקן ביתו המושל בכל אשר לו. היינו שיש לו חוכמה וחסדים. בשליטתו בעולם הוא עם שם שדי. הוא סוד בחינה א' של ושוב. היינו מספירת החוכמה שהיא בחינת שמאל. והוא סוד שם שדי. ואחר כך סליק לאילה, שהוא בחינה ב' של ושוב, היינו שחוזר לשם הוויה שהוא סוד חסדים, ונקרא בשמה דמרי הוויה.
בדרך כלל יש כמה סוגי תלמידים שבהתאם לתלמיד המקובל בוחר שפה, איך לפנות לו, איך למשוך אותו, איך לעשות כך שהוא יבין יותר, יקשיב יותר. עד כדי כך שידבר לפני קבוצת התלמידים, אז יכול לדבר בכמה אופנים, לא רק חיצוניים, גם כן פנימיים, כך שאלה יתפסו ואלה לא ישמעו, או ההפך. יש שוני גדול בנשמות, באופי שלהם. בסך הכל רק בישראל יש לך 12 סוגי נשמות, י"ב שבטים, שאפילו כמו שתורה מספרת אסור היה להתחתן ביניהם, אי אפשר להתערבב ביניהם. עד כדי כך הנתיב של כל אחד ואחד מהסוגים הם שונים. אלא אחר כך בירידה, אז הם היו כבר מתערבבים, היה אפשר להתחתן בין השבטים, כמו שתורה מספרת. זאת אומרת, הסוגי הגשת החוכמה והסבר בהחלט הם מאוד שונים, וצריכים לקחת את זה בחשבון, ולא לראות שצריכים להיות הכל בשיטה אחת בלבד ובעברה אחת. אלה כמו שפרצופיהם לא שווים, גם הפנימיות ודאי מתוך זה בנובע גם כן לא שווה. ואנחנו רואים איך לשון הזוהר הוא שונה מלשון תלמוד עשר הספירות, אמנם שמדברים על אותם הדברים. לכן לא פלא שכתב כאן בעברה כזאת על המלאכים, ומזכיר כל מיני שמות במקום שמות של אורות וכלים. אומנם שלדור שלנו כבר השפה הזאת היא כבר שפה כבר לא מתאימה, כי מי שמתעורר באמת לרוחניות, להשגת החוכמה בדורנו זה, הוא כבר מתעורר אחרי שיש לו השתוקקות לידיעה, ואז לשון שלו הוא לשון קרוב למדע. זה ההבדל בין חכמים מקובלים שהיו בדורי דורות, שאז בהתאם לדור, דור היה עדיין בגילויים הקודמים של רצון לקבל, לרצון למושכלות, ואז המקובל גם כן היה מדבר בהתאם לזה ברצון, בשפה שמתאימה לדור, כמו שהיה מדבר זוהר, ספרים שבין זוהר לעד הארי. והארי הוא בעצם פותח את התהליך שממנו הוא מתחיל להיות כבר התחלת הגאולה, ולכן מתחיל לדבר בלשון של המסך ואורות וכלים שממנו והלאה כבר הנשמות מתחילות להיכנס לשלב האחרון של התפתחותם, ואז בהתאם לזה גם כן חוכמת הקבלה מתקרבת לשפת החוכמה, לשפת המדע, אם היה מישהו מהמקובלים או דתיים, זה בכלל אי אפשר אפילו לתאר בימי ביניים או לפני זה, נגיד בימי הגאונים, תנאים, רואה את צורת התלמוד 10 הספירות, שאלות, תשובות, עניינים, מילון וכן הלאה, היה לא חושב לפי הצורה החיצונית, נגיד לא היה מאמין שקבלה בצורה כזאת מגישים אותה לעם, איך זה יכול להיות? אבל אנחנו שנמצאים בדור שבא דרך המושכלות, וכבר כמה דורות אנחנו בזה, כמה גלגולים, אז ודאי ש בשבילנו זה הגישה, זה השפה. אלו שעדיין לא הגיעו בהתבשלות נשמתם לתיקון האמיתי, הם עדיין נמצאים במצב שלא מבינים שחוכמת הקבלה היא מדע כמו מדע אחר, רק במדע אחר, כמו שבחיים האלו אנחנו חיים בצורה טבעית על ידי דחפים של רשימות, ובחוכמת הקבלה אנחנו ממשיכים את גילוי האלוקות, שזה אלוקות גימטריה טבע, כל הטבע היא אלוקית, אז ממשיכים על ידי המדע, שמדע שכולל את כל המדעים, חוכמה שכולל את כל השבע חוכמות, היא חוכמת הקבלה. ומי שמשיג, מי שבכלל בא להשגה, אז הוא מרגיש ומבין שכל זה טבע אחד, אין עוד מלבדו, ואין לו שוני בין מה שרואה ומשיג בכוחות בעולם הזה ובעולם הרוחני, כי הכל מתלבש זה אל זה ברצף אחד. לכן חוכמת הקבלה היא בעצם המדע, החוכמה האלוקית שמדברת על הטבע הכללי של המציאות, שהכל נכלל בה, אסור לנו לחלק בין טבע גשמי לטבע רוחני. לא שאסור או לא אסור, כך זה נראה לי כל אחד שמסיק דרך העולם הזה, מתחתון משיג את העליון ונעשו כאחד, בגלל שאדם שמגיע להשגה אז הוא עם הטבע שלו, עם הסביבה שלו, עם הכל מה שהוא רואה, מרגיש, מה שמשיג כתפיסת המציאות שלו, מדביק את זה לחבד העליון, עולה יחד עם החבד העליון, עם כל מה שהוא, ואז אי אפשר לחלק לו בין מה שהאדם מסיק על ידי הרצון לקבל שלו, או מה שמסיק על ידי רצון לקבל שמצויד במסך. אלה כל הטבע נעשה לו כאחד. לכן ודאי שיש השגחה כשדאי, והתהליך הוא שדרך זה מגיעים לגילוי של הוויה, והכל זה תלוי במידת החסדים, במידת המסך שאדם רוכש. אנחנו מדברים בעצם על השגת האלוקות. כל מה שאדם מרגיש, כל מה ש... על מה שהוא יכול לדבר, זה הכל השגה. לפי הכלים הברורים, לפי המדידה שהוא יכול לתת, לפי הגבלות מה שהוא יכול לייצב על הרצונות שלו, להפוך אותם בצורה כזאת לכלים. אבל כמו שרואים כאן במכתב, שאם תלמיד עדיין נמצא במצב המתקדם, לא במצב המתקדם, אלא עדיין צריכים לדבר איתו בשפה שקודמת לשפת הקבלה, לשפת תורות וכלים, אז מדברים איתו בשפת התנ"ך, בשפת האגדה, בשפת ההלכה, בכל מיני שפות שקודמות לשפה שלנו. וזה מה שהשתמש כך רבש לתלמיד שלו. אני גם כן ראיתי איך שהוא מדבר, עם נפגש עם כל מיני אנשים, לא על דברי כביכול חול, אלא שביקשו ממנו משהו להסביר או להגיד כמה מילים, אז הלשון היה מאוד משונה מפעם לפעם. אמנם שבפנים כאילו המסר היה עובר, אבל הלבוש היה מאוד שונה. טוב, בזה אנחנו סיימנו את האגרות, ונראה מה נכון לנהל.